התובנה המכוננת של מנחם פרומן הייתה שבסכסוכים שלנו, היות שהדת היא חלק של הבעיה, היא חייבת להיות חלק של הפתרון. אז אתם מזינים לפודקאסט הבן דתי ולמצא איתי ידיד נפשי השייך רסן מנסר.
שלום הרב יעקב נקן ושלום לכם המזינים.
ובכל פרק נלמד אחד מחמשת עמודי האסלאם.
ואחרי שישתדל להסביר אותם מהזווית המוסלמית, הרב יעקב יעזור לנו להתבונן בהם מהזווית היהודית.
ויחד נראה שלמרות שהדתות שלנו מעט שונות, אלוהים שלנו הוא אחד ושמו אחד.
האזנה נעימה.
שלום שייח רסן.
שלום וברכה ידידי היקר.
אז היום אנחנו נדבר על העמוד הרביעי של האסלאם, של הרמדאן, או שכפי שכתוב הסום, שזה כמובן דומה לצום בעברית, ונשמח שתפתח לספר לנו על מה הוא אמר רמדאן, מה המכות שלו ומה המשמעות.
אחד העמודים החשובים ביותר שאלוהים מביא לנו מבחינת חובה פעם בשנה, שזה חודש. וזה בפסוק הקוראני שנמצא בסורת הפרה על בקרה. אעוד בלה מן השטרג'ים, בסם אללה מרחים, יא איוה אלדינה אמנו, כותיב עליכם סיאמו כמה כותיב על הלדינה מן קבליכם. בסם אללה מרחים, בשם אלוהים הרחמן הרחום, הוי המאמינים, נכתב עליכם לצום, כמו שנכתב על האומות שהיו לפניכם. זאת אומרת, הצום הוא לא רק הגיע למוסלמים לבד, גם אנחנו מבינים מתוך הטקסט והקונטקסט שזה היה אצל היהודים וזה היה אצל הנוצרים ושאר האומות מאז עד הנביא מוחמד. אנחנו יודעים שבאסלאם אלוהים נתן לנו לצום חודש. חודש לפי הירח, שזה 29 ימים, 3 שנים, ושנה רביעית צריך להיות 30. גם בחודש הזה זה לא רק צום, יש איבנט כזה שבתוך חודש הרמדאן ירד הקוראן. כי בקוראן כתוב שחר רמדאן אלדי אונזיל פיה אל-קוראן הודן לנאס. חודש רמדאן אשר בו ירד הקוראן הנחיה לאנשים, להנחות את האנשים ואת האנושות בוא נגיד. אז לכן אנחנו צמים את הרמדאן כשאנחנו רואים את הסהר של חודש רמדאן, זאת אומרת חודש חדש.
בדרך כלל שם על רמדאן כמקביל ליום הכיפורים, וזה הכי נכון, אבל גם יש מימד של רמדאן גם מקביל לחג השבועות של עם ישראל. זה חג השבועות, זה החג שעפי המסורת היהודית קיבלנו את התורה בהר סיני, וגם זה יש פנים מקבילות של הקוראן, וגם זכור לי כמו שיש מושג יהודי על ליל שבועות, את הלילה, אם זכור לי, גם ברמדאן יש משהו כזה, נכון?
בטח, בטח. ברמדאן אנחנו צמים ביום, ובמיוחד בחודש הזה, אנחנו קמים את הלילה, ליל שמורים, שאנחנו שומרים את הלילה עם אלוהים, עם עבודת השם. אני יכול להגיד שברמדאן זה לא רק מקבלים את הצום, קמים את הלילה וצמים ועושים טוב, אלא גם, למה אנחנו בחודש הזה יותר רגועים והכל, כי לפי החדית של הנביא מוחמד, סלאללה עליה וסלם, הוא אמר שכשמגיע רמדאן, הסתנים נקשרים. אין סיט רחרה, אין שום דבר בעולם הזה. הכל קשור, אבל הבעיה נשארת הנפש המצווה על הרוע בתוך האדם. לכן הצום נלחם בנפש הרעה. וקיום הליל נלחם עם הנפש המצווה על הרוע, ולכן יום יפה וליל ארוך.
ומה שאני מאוד אוהב על הרמדאן, כמו שבינו שצדקה מאוד קשור לתפילה, גם אני יודע שצדקה מאוד קשור לרמדאן. אפילו למי שלא יודע, הברכה שנהוג לספר, רמדאן קרים, שזה רמדאן נדיב על המקום של הנדיבות והצדקה, אולי גם תוכל להרחיב על זה, על הקשר בין צדקה ורמדאן.
כן. החודש הזה קראו לו החודש של האל. שחר אללה. החודש האלוהי או החודש של האל. במשמעות שאנחנו חיים 11 חודשים, לעצמנו, לעולם. אבל בואו נעשה חודש לאלוהים. המשמעות היא שמה שאתה תצא מהחודש הזה טהור, כיום לידתך. לכן אתה צריך לעשות כל מעשי הטוב והנדיבות, להיות נדיב בתוך חודש הזה, במיוחד בצדקה. זאת אומרת, אתה חייב לתת את עצמך לאלוהים, דרך הצום, דרך הקיום הלילה, דרך ככה וככה וככה, עד אתה חייב להילחם בצפיפות של החומר, של החוץ, או לחזק את הצד הפנימי, שזה הנשמה והרוח. אבל גם אתה צריך לתת ממה שהאל נתן לך, לא לחשוב שזה שלך. מאיפה הבאת את זה? נולדת בלי בגדים. אלוהים מעניק לך. לא לחשוב שאתה חכם, שאתה יכול להשיג את הכסף. לא. אלוהים רואה, יש אנשים שעושים כסף מדברים טריפים. הוא יודע, הוא מסתכל, כמו שאומר בקוראן, נמות דהום, אנחנו נרחיב להם. נראה עד לאן יגיעו. בסוף, פה, יורד משהו. אז לכן, ממה שהאל להעניק לך, אתה צריך להוציא מהכסף האלוהי הזה ולתת לעניים, לתת לאנשים שנזקקים לכסף הזה. ככל שאתה נותן, ככל שאתה משלים את המעגל הרמדני הזה, המעגל של חודש הרמדאן, המעגל של האל. אז לכן, חכמי ההלכה מחשבים את החודש הזה כחודש נתינה טוטלית, נתינה מושלמת. נותן את עצמך ונותן מכספך, נותן מעונך, נותן מהאוכל שלך. למשל, אם אתה צם ואתה מכין אוכל, ויש לידך עניים עד 7 שכנים, ואומרים, העגלים זה 70, 700, אז לפי יכולתך, תן להם אוכל.
יש לי חבר, שייך מוסלמי אחר, שפעם חיבר בין הצום ונתינה. הוא אמר שיש אנשים שכל השנה רעבים. וכשאתה בעצמך לא אוכל ואתה חווה את הרב, אתה גם פותח את הלב לשים לב לכיף של השני. מאוד אהבתי את הדבר הזה. אבל נזכרתי באיפטר ראשון שהיינו ביחד, ב-2006, וזכיתי גם לדרוש. אז דרשתי על הלכה בקוראן מתוך הזווית של הזוהר הקדוש. שבקוראן כתוב שאם אדם לא יכול לצום, במקום הצום הוא יכול לתת צדקה לאוכל לאחר. ומאוד אהבתי את החיבור בין קשר בין אדם לאלוהים לקשר בין אדם לבין הזולת. אז בזוהר הקדוש סופר, כשאדם עושה שמחה גדולה, הוא צריך לתת חלק לאלוהים. והזוהר אמר, מה זה לתת חלק לאלוהים? לשמח את המסכנים. שלשמח את המסכנים זה לתת לאלוהים, זה גם קשור לתפיסה קבלית, שאחד דווקא נקודות, אני חושב שהבדל בין יהדות ואיסלאם, התפיסה שכל אדם הוא צלם אלוהים. הזוהר אומר שלכן אדם שבור זה כלי שבור של הקדוש ברוך הוא. צדקה זה דרך באמת לתת לאלוהים. אבל בכל אופן, החיבור בין אנושי ואלוהי, מבחינתי זה יסודות התורה. מרן הרב קוק מתחיל את הספר לנבוכי הדור במשפט, שאדם נברא בצלם אלוהים, זה יסוד התורה. מבחינתי זה חיבור בין האנושי ואלוהי, ושמח למסור הד לדבר הזה, במירה, אתה לא יכול לעשות פולחן לפני אלוהים של עצום, אז תעשה מעשה טוב שנתינה לאחר, וזה נחשב לך.
אתה יודע, באסלאם אומרים שהאדם לא נברא בצלם האל, אלא בצלמו עצמו. והסיפור הזה, שמישהו היה בתקופתו של נביא מוחמד, שהגיע לאישה שמרביצה תינוק על הפנים, ואסור לך להרביץ על הפנים. אסור, כי זה מה שהוא נסגר. אז בא ואמר, מפה ההבנה נכונה, בצלם, שבא ואמר לה, לא להרביץ לו על הפנים, כי אלוהים ברא את אדם בצלמו. אדם הראשון בצלם הילד הזה. ולכן, באסלאם אומרים, אין חיבור בינינו לבין האל. כי אנחנו לא יודעים מי זה אל, מה זה אל, איך זה אל, ואיך אנחנו יכולים להשוות את צלם האדם לאל, לדבר שלא רואים אותו. ולכן, אני מבין אותך, כשאתה שובר אדם, אתה מכעיס את האל. הכעס של האל זה חלק משבירת אדם. אבל כמו שאומרים, יש חדית שאלוהים, חדית קודסי, חדית קדוש, אלוהים אומר על עצמו, הייתי חולה ובאת לבקר אצלי. הייתי רעב והאכלת אותי. אמרו לו, אלוהים, אף פעם לא באנו לבקר אצלך. ולא, אכלנו אותך. אמר, לא. השכן שלך היה חולה, הלכת לבקר אצלו כאילו שיבקרת אצלי. והשכן שלך היה רעב, אכלת אותו כאילו שאכלת אותי. אז לכן, זה מעגל מאוד רוחני וחשוב. ולא צריכים אנחנו לתת הוכחות חיצוניות לבקשות רוחניות. כן.
אני מאוד שמח שלהית את הנקודה הזאת, בעוד שיש לא רק נקודות דמיון, אלא גם שוני בין יהדות ואיסלאם. ואני חושב, לפעמים שוני זה דבר שיכול להיות מאוד פורה. אם המסר יהודי שאדם הוא צד מלוהים, שותף בעולם וגם אחריות על עולם, זה מוציא הרבה טוב, ובאיסלאם המקום של אדם כחי בהכנעה מאוד עמוקה, ותמיד, אני חושב, כל מסר חשוב איזשהו איזון במקום הזה, שאם לוקחים כל דבר עד הסוף, זה יכול משהו לפגוע ברוח האדם. זה שיש את שתי הפנים האלו של מה מהות האדם, יכול להיות הפריה טובה. ומה שאני מאוד אוהב, את האיפטר של אחר כך, ויש איזה איפטר שבדיוק נזכרתי בו, הייתי עכשיו במרקו, באיזה כנס על איך לקדם את הסכמי אברהם, והיה אישה מוזלמית מאוד מרשימה, שכולו שרה. ונזכרתי, הנה, כאילו אפשר לחשוב שמת ישמשתך בין ישמעאל ויצחק, וכאילו שטוב, אז מוזלמיות יהיו הגר, ומה פתאום שרה? אז נזכרתי שפעם הייתי באיפטר, שזה סעודה בסוף כל יום ברמדאן, בלב העיר חברון, על חליל, יחד עם מנהיגים של הקהילה היהודית של חברון. יש הרבה בקהילה היהודית בחברון שמאוד בדו-שיח עם הציבור המוזלמי שם. וסיפרו שיש מנהגים מיוחדים לחברון. אז איך המשכם אמר, אתה יודע למה ברמדאן האוכל בחברון זה הכי טוב שיש? לא ידעתי, וגם לא תמתי, לא הכל היה קשר. אז אמר, שיש לנו מסורה, בזמן הבישולים, אם אתה יוצא מהמטבח, שרה נכנסת, שרה שקבורה בחברון נכנסת, עושה משהו לבישולים, ולכן הוכחה מדעית למה האוכל שלנו הכי טוב. אז מאוד התרגשתי למקום הזה שמכבדים את שרה. ואפילו שאתה בכנס ברקו, קידום הסכמי אברהם, היה אישה אחרת, דווקא אישה יהודיה, שקוראים לה שרה, שאמרה, זה מאוד יפה מדבר על הסכמי אברהם, אבל בוא נדבר על הסכמי שרה והגר, חשבתי, זה יכול להיות סטארט-אפ נהדר לקדם את השלום. אבל אני יודע שאתה ערכת בביתך כל כך הרבה איפטרים. אתה יכול להסביר גם למאזינים מה זה איפטר ומה המשמעות שלו.
כן.
ובטח מפן האישי, כי זה, אני יודע, יש כל כך הרבה סיפורים נולדים מהמפגשים בתוך האיפטר.
נכון. תודה רבה. האיפטר הוא שבירת הצום בעת השקיעה. זאת אומרת, שהשמש שוקעת, אתה חייב לשבור את הצום שלך, כי אתה צמת כל היום, בלי שתייה, בלי אוכל, בלי כלום, לפני עלות השחר, עד ירידת השמש, שקיעת החמה. לכן, המוסלמים בכל העולם, יושבים ברגע הזה, לשבור את הצום, לאכול, ויש מנהג אצל המוסלמים, אם אתה תשבור את הצום זה טוב, אבל אם יהיה לך אורח, אתה קדוש, אתה צדיק ביום ההוא. עכשיו, אני נולדתי למשפחה שפותחת את הבית לאו דווקא למוסלמים, אלא גם לאחרים, ליהודים, נוצרים, מי שמגיע מכל העולם, אז אתה יודע שאנחנו אוכלים חלל, החלל היא הכשרות האסלאמית. שממש בדיוק כמו שחיטה יהודית, אסור לנו חזיר, אסור לנו כלום, וגם אסור לנו משקעות חריפים. ואנחנו יודעים שהיהודים אוכלים כושר.
אני יכול להעיד עם המדבקות שנדע שזה גלת כושר.
כן, נוצרים יכולים לאכול איתנו. עכשיו, מה שקורה, שאנחנו פותחים את הבית ומזמינים. אני זוכר שהרב יעקב ב-2006, ועוד הרבה רבנים, ו... עוד הרבה יהודים שהגיעו אלינו הביתה, מוסלמים, נוצרים, ואני זוכר שהיה גם הינדוסים פעם, שהגיעו אלינו, שנכנסו לארוחת האיפטר עכשיו. עצם כניסת האחר, היא מסמלת את האוהל של אברהם. ואנחנו הרגשנו וטעמנו שכולנו יושבים מתחת לאוהל של אברהם, בשמחה וססון, וכל אחד אוכל את המאכל שלו עכשיו. ולא, לאו דווקא אכלנו ביחד, אלא הדלקנו את המנורות הפנימיות שבלבבות שלנו דרך התפילות הקיימות. המוסלמים התחילו להתפלל, היהודים התחילו להתפלל, הנוצרים ענדו והתחילו להתפלל, ובאמת היה מעגל תפילה מרגש. אני התרגשתי בזמן ההוא, וכשהייתי מתפלל, אף אחד לא ראה, היו לי דמעות בעיניים, דמעות של שמחה, שבני אברהם מגיעים להתפלל ביחד. אתה יודע, אצלנו שמישהו עושה דבר כזה, אומרים לו, דוס עלה בסת אל-קורב. לך על שטיח הקרבה, ועד קנדי לקלב, ותפעיל את המנורות של גומחת הלבבות, כדי שתוכל לאו דווקא לראות בעיניים החיצוניות, אלא לראות דרך העיניים הלבביות שלך.
טוב, אולי נסיים בסיפור על אבא שלך, על מה שלמדתי מאבא שלך ברמדאן, ואיך זה דחף אותי למקומות טובים יותר. פעם חודש ברמדאן נפל בחודש תמוז. שכידוע, יהודים צמים, קשור לחורבן בית המקדש, ב-17 בתמוז. אז הגיע לרעיון, בואו נעשה שבירת צום ביחד, גם היהודים וגם מוסלמים ביחד. אבל ברגע האחרון, קלטנו שיש לנו בעיה. על פי איסלאם, אפשר לאכול משגיאת החמה. אבל יהודים צריכים לחכות עוד איזה 20 דקות, מה שנקרא צאת הכוכבים. ואבא שלך, שייך, אבסלם מנסרה, קם ואמר, עד שיהודים לא מתחילים לאכול, גם אנחנו לא נאכל. ואתה רואה, כל החודש הם צמים, וזהו עוד יחכו את הרגעים של הסוף, אתה חושב שאתה מוכן לאכול עוד, ואבא שלך, שהוא כבר לא איש צעיר, ישב וחיכה עד שאפשר לאכול ביחד. אבל למחרת, הייתי מוזמן באיפטר, ששם המרח היה רב יול שוורץ, זכרונו לברכה, איש מאוד חשוב בעולם החרדי, והיה שייך מרמאללה שהוא הזמין. ואני עומד בסוף היום בירושלים לתפילת תפילת מנחה, ואני מקבל טלפון ששייך אמר, הגעתי לירושלים, ואני לא יודע איפה ללכת, ואני מבין, זה יום חם, בטח קצת לא נעים, וגם הוא רעב. ואני חושב, רבונו של עולם, כל דקה שאני מתפלל, זה עוד דקה שאיש הטוב הזה מחכה בחום, בצום. וחשבתי על אבא שלך איזה נדיבות. אז אמרתי, איך, אני לא יכול לשיר אותו בחוץ. ואז נזכרתי, בתלמוד כתוב שמאדם רוכב על חמור. אם הוא חושב שאם הוא ירד מהחמור להתפלל, בגלל לחץ להגיע, הוא לא יתכוון בתפילה, אז אפשר להמשיך ברכיבה ולהתפלל. נכנסתי לאוטו, עיניים פקוחות על הכביש, אמרתי את כל המילים לרבונו של המנחה, והגענו בזמן לשבור את הצום בנימות אצל הרב יול שוורץ. תודה רבה, השייח רסן.
תודה לך, הרב יעקב.
הזנתם לפודקאסט הבינדתי, ממכון בליקלה לשיח בינדתי. אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם יותר ממוזמנים להמליץ לחברים שלכם עלינו. אם יש לכם תובנות או הערות, תוכלו למצוא פרטים ליצירת קשר ממש כאן, בתיאור הפרק. המפיק שלנו זה אלעד שדות. תודה לו על כך.
ותודה לכם על שהייתם איתנו, ובעזרת השם, ניפגש בפרק הבא.
אינשאללה.